פרק 7, פרק ז', נקרא רק שני פסוקים, 5 ו-6. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, לאט ובצורה מעמיקה. אני חוזר עמוד 288, רום מפרק ז', פסוקים 7 ו-8. איך? פרק 7, כן. פרק 7, פסוק 7. 7 ו-8. מה אמרתי? פסוק 7, רומי פרק 7, פסוק 7 ו-8. אה לא, זה טעות שלי, סליחה, טעות שלי. פסוקים 7 ו-8, סליחה. אם כן, מה נאמר? אחי התורה חטא היא? חלילה. אלא לא ידעתי את החטא בלתי על ידי התורה. כי לא הייתי יודע חימוד אילולא אמרה התורה לא תחמוד. וימצא החטא סיבה לו במצווה, לעורר בקרבי כל חימוד, כי מבלדי התורה החטא מתו. אנחנו ככה פתאום נכנסים לפרק הזה, פסוק 7, והוא כאן שואל שאלה, שמתי פסוק ראשון, האם כן, מה נאמר? אחי התורה חטא? למה הוא שואל את זה? לפני שאני אענה על השאלה הזאת, אני אחזור בקצרה על מה שלמדנו לפני שבועיים, מתחילת הפרק, ממש בקיצור. למעשה, בקטע הזה שלמדנו, פולוס עורך השוואה בין יהודי שהשתדל לשמור את מצוות התורה, ואחר כך בא לאמונה בישוע. למי הוא משווה אותו? לאישה שהייתה נשואה. בעלה מת, היא נשארה אלמנה, והיא התחתנה עם אדם אחר. אני מקווה שאתם עוקבים אחריי. למי מקביל הבעל הראשון? לפי ההקשר של הפסוקים, לתורה. למי מקביל הבעל השני? כל רע, נו? לישוע. ישוע, האמונה בישוע, נכון. פשוט מאוד. עכשיו, מה פולוס מסביר? לפי התורה למדנו את זה. אישה נשואה, לא יעלה לדעת שהיא תתחתן עם אדם נוסף. זה ניאוף לשמו. אין כזה דבר. אבל אם הבעל שלה מת, זה קורה, היא חופשייה לגמרי. היא יותר לא קשורה לבעל שלה שמת. הקשר ביניהם ניתק בגלל המוות, ואז היא חופשייה לגמרי להתחתן עם אדם אחר. וזה לגיטימי לגמרי, מקובל בין האלוהים, אין לזה שום מגבלה. עכשיו, יהודי ניסה לשמור את מצוות התורה. האם הוא מצליח, יש יהודי שמצליח לשמור את כל התורה? מה אמרנו? אמרנו, אני חושב, זה עשרות פעמים מתחילת האיגרת. אי אפשר. שום יהודי שחי אי פעם בעולם הזה, גם בהמשך, שיחיה, לא יצליח לשמור את כל התורה כל ימי חייו. אין מצב. נזכור את האמת פשוט, זאת עובדה. אי אפשר. אז מה הוא עושה? הוא רואה שהוא לא מצליח למצוא חן לפני אלוהים, הוא שומע על ישוע, הוא מבין ומאמין שאם הוא יאמין בישוע, חטאיו יסלחו, ישוע יצדיק אותו וירשיע אותו. זה מה שהוא עושה. הוא עוזב את התורה, הוא כבר לא מנסה להצטדק באמצעותה, כי זה בלתי אפשרי, הוא עובר לישוע. באמצעות ישוע הוא מצליח להשיג צדקה וישוע. אמת מאוד חשובה להבין אותה. אשרינו שאנחנו מבינים את האמת הזאת וחיים בה על ידי ישוע המשיח. עכשיו תשימו לב. בפסוק 4, תסתכלו באותו פרק, פסוק 4, אני אזכיר לכם, הוא אומר כאן, לכן אחי, ומתם גם אתם לתורה. מתם לתורה, זהו זה. ופסוק 6, אני מזכיר שוב, בהתחלה, אבל אתה נפטרנו מן התורה. תשימו לב. אני אומר, תראו, מי שקורא את הפסוקים האלה בכמה דקות, יכול להגיע למסקנות מוטעות לחלוטין, אני אומר לכם. זה ברור לי לגמרי. לפי מה שכתוב כאן, גמרנו. המאמין מת לתורה, מה זה מת? כמו הבעל של האישה שמת, אז גמרנו. ונפטרנו מהתורה, כבר לא צריך את התורה, אין לה שום משמעות. כאילו אנחנו, לפי הפשט, כביכול מה שכתוב, אנחנו יכולים להתעלם מכל מה שכתוב בתורה. חמשת חומשי התורה, פשוט לא לפתוח ולא להתייחס ולא להאמין ולא לשמור. ככה זה נראה. זה לא נכון. צריך להבין את ההקשר של הדברים. אני לא אחזור מה שהדברתי לפני שבועיים, מי שרוצה שישמע על הכל מוקלט, אני אחזור בקצרה. מדובר כאן רק על תחום אחד, על הצדקה. ולא להתבלבל. לא ניתן להצטדק על ידי התורה. אני מסכים לחלוטין. רק על ידי ישוע. אבל שלא נחשוב בטעות, כפי שלצערי הרבה חושבים גם בארץ, שהתורה כבר לא רלוונטית. זה לא נכון. ישוע לא בא להפר את התורה. פולוס שמר את התורה. איזה שאלה. ואנחנו כיהודים שיחים ממשיכים לשמור את התורה, עושים ברית מילה, שומרים על חגי ישראל וכך הלאה, באופן עקרוני, אנחנו כן חלק מהעם היהודי. במובן הלאומי, יש הבדל בין העם היהודי, עם ישראל, לבין הגויים. אני מסכים, אין ויכוח על כך. עם ישראל כעם אמור להישאר את קץ הימים. אבל באופן אישי, אין שום הבדל בין יהודי שמאמין בישוע לגוי שמאמין בישוע. שום הבדל. במשיח אין יווני, אין יהודי. אין זכר, אין נקבה, זה ברור. ולכן נבין את האמת הפשוטה הזאת. מדובר כאן על צדקה שלא ניתן להשיג אותה. בשום פנים ואופן לא. אז לא להתבלבל בנושא הזה. עכשיו בוא נחזור לפסוק 7. אומר ככה פולוס, אם כן, מה נאמר? אחי התורה חטא היא? האם התורה שניתנה על ידי משה היא חטא, היא שלילית, היא דבר גרוע? למה הוא שואל את השאלה הזאת? תראו, חשוב להבין למה זה מתקשר. כי אתה קורא את הפסוק, למה הוא מתכוון כאן? צריך לחטא לא להבין את ההקשר, איך להסביר את הפסוק הזה? הפסוק הזה הוא המשך ישיר של פסוק 5. ונקרא שוב את פסוק 5, שלמדנו לפני שבועיים. שימו למה שהוא אומר כאן. כבעת היותנו בבשר, תשוקות החטא אשר התורו על ידי התורה היו פועלות בעברנו לעשות פרי למוות. תשימו לב. בואו נעשה להבין פסוק 5 שוב נחזור, ונראה איך הוא מתקשר לפסוק 7. מה זה תשוקות החטא? מה הכוונה? מי זוכר איך יעקב קורא לתשוקות החטא אלה במילים קצת שונות? זוכרים? תאוות הנפש. מה זה תשוקות החטא? מה זה תשוקה, אתם יודעים? זה רצון מאוד חזק להשיג משהו. לצערי הרב, זה משותף לכל בני אדם. תשוקות החטא, יש בנו, באופן טבעי לצערנו, רצון לחטא. לא נעים להגיד את זה, אבל זאת האמת. אתם זוכרים מה כתוב בבראשית, אחרי המבול, אלוהים מגלה בצורה חד משמעית, יצר לב האדם רע מנעוריו. כל מי שמגדל ילדים יודע היטב, נכון שהם מאוד נחמדים, ויש בהם הרבה צדדים מאוד חיוביים, אבל יש בהם רוע. דברים מאוד לנעימים, הם בדרך כלל אגואיסטים, הם רוצים על עצמם, חושבים על עצמם, לא חשוב להם מה קורה עם אחרים, יש להם משהו רע. הם לא אשמים, ככה נולדים. רוע שקיים. בכולנו יש תשוקות חטא. ולכן יעקב קורא לזה תאוות הנפש. ינוסה כל אדם בתאוות נפשו, כל אדם אשר תסיתהו, תפתהו, למה יפתות? לעשות את החטא. והחטא כי נשלם יוליד את המוות. זה קיים בנו כל הזמן. התשוקות הנוראיות האלה שמאפיינות את כל בני אדם, גם בנו זה קיים באדם הישן, כמובן. באדם הישן. זה מה שאומר כאן לתחילת פסוק 7, בית היותנו בבשר, לא ברוח. בפרק 8 נדבר על הרוח. זה המצב. עכשיו מה קורה? אלוהים נתן לעם ישראל את התורה, חמשת חומשי התורה. ואני שואל שאלה פשוטה. ננסו להבין מתור הפסוקים האלה. האם העובדה שאלוהים נתן את התורה לעם ישראל, היא החלישה את תשוקות החטא בקרב העם היהודי? מה דעתכם? החלישה? תסתכלו מה כתוב שם. בדיוק להפך. בדיוק להפך. תראו איזה מוזר זה. מה הוא אומר כאן, פסוק 5? תשוקות החטא התעוררו על ידי התורה. תראו איזה מדהים. המצוות שבתורה, מה גרמו לעם ישראל? לרצות יותר ויותר לחטא. איך זה יכול להיות? פולוס קובע את זה כעובדה. ואנשים יותר ויותר חטאו לאחר שקיבלו את התורה. זאת עובדה, הוא לא מסביר מדוע. זאת עובדה. ועכשיו הוא אומר ככה, אם התורה, המצוות שבה, הגבירה את הרצון של בני אדם לחטא, אז אני חוזר לפסוק 7. האם נאמר שהתורה היא חטא? האם התורה היא שלילית? האם היא פועלת לרעה? היעלה לדעת שאלוהים ייתן לבני אדם משהו כמו התורה, שיכשיל אותם כדי שהם יחטאו יותר ויותר? זה יכול להיות. אין כזה דבר. איך אומר כאן פולוס? חלילה. ביעקב שם אנחנו קוראים, אלוהים לא מנוסה ברע, שלא תהיה לה אי הבנות. אלוהים לעולם לא יגרום לבן אדם לחטא. לעולם לא. זה בניגוד למהות והטבע שלו. לעולם לא. לפעמים הוא מנסה אותנו כדי לבחון את האמונה, אבל לא להכשיל בחטא בשום פנים ואופן לא. ולכן פולוס אומר חלילה. ועכשיו הוא בא להסביר למה התורה עוררה יותר ויותר את תשוקות החטא בקרב אלה שקיבלו אותה. למה? עכשיו תשימו לו שהוא אומר כאן. כי לא הייתי יודע החימוד, אולי לפני זה, כי לא ידעתי את החטא בלתי על ידי התורה. טוב, תשימו לב עכשיו. התורה לא אשמה. חס וחלילה. מה התורה עושה? התורה חושפת ומגלה את החטא שקיים בבני האדם. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, כדי שנבין את זה, את האמת הפשוטה הזאת. אני חושב שבן אדם, הפנים שלו מתונפות, מלוכלכות, שחורות, היום ונורא. הוא לא רואה את עצמו. הוא אדם לא רואה את עצמו, לא יכול להסתכל לפנים שלו, בלתי אפשר. הוא חושב שהכל בסדר. מה הוא עושה? הוא הולך למראה, מסתכל במראה, נהיה לו חושך בעיניים. איך אני נראה? אני חייב לשטוף את הפנים, זה משהו מזעזע, זה תינופת. כמה שאני שחור. האם המראה שמה? האם שיקח את המראה וישבור אותה? תראו עכשיו בגללה אני רואה שאני שחור. הבעיה שהפנים שלו מלוכלכות. תשטוף את הפנים, תתנקה. זה לא המראה שמה. התורה היא המראה. המראה שמגלה לבני אדם כמה אתם חוטאים. זה לא שהבעיה היא בתורה חלילה, אלא בחטא שקיים בבני האדם. זאת הבעיה. אני מקווה שאתם מבינים איך פולוס מסביר את זה בצורה כל כך מדהימה, את ההבנה העמוקה הזאת שנבין מה קורה כאן. התורה יותר ויותר חשפה את החטא שקיים בבני האדם, הכוונה במיוחד לעם ישראל כמובן, שקיבל את התורה. עכשיו, הוא כאן רוצה לתת דוגמה. הדוגמה שפולוס בוחר לתת זה חמדנות, לא תחמוד. אני אזכיר לכם, אתם לא רוצים לפתוח, אתם זוכרים איזה דיבר זה מתוך עשרת הדיברות, מי שזוכר אולי? זוכרים אולי? עשרת הדיברות, הדיבר האחרון, אני אזכיר לכם, אני לא צריך לקרוא בשמות פרק 20, אתם מכירים בטח, הוא אומר שם, לא תחמוד, לפני זה כתוב, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תנה רעך את שקר. ומה אומר בסוף? לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. הוא מפרט. אסור לחמוד. עכשיו, זה כתוב בתורה, אחת מעשרת הדיברות. מה דעתכם? לפני שהמצווה הזאת ניתנה בתורה, כאחת מעשרת הדיברות, האם יהודים, לא אלה מבני עם ישראל, לפני התורה, הם חמדו, מה דעתכם? דברים שונים? כמובן, ברור שהם חמדו. האם זה נחשב להם לחטא? שאלה מעניינת, התשובה היא לא. הם חמדו, זה לא נחשב להם לחטא. אגב, תסתכלו רגע אחד, בפרק ג' הוא מסביר את זה גם, דיברנו על זה, פסוק 20 באותו איגרת, פרק ג', פרק 3, שימו למה שהוא אומר כאן. פסוק 20. יען אשר ממעשה התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי על ידי התורה דעת החטא. התורה הביאה רמה גבוהה יותר של הבנה מה זה חטא. וחשוב להבין את זה. אנחנו דיברנו על זה רבות, שדיברנו על הפסוקים האלה. גם הגויים שלא קיבלו את התורה, התורה הייתה כתובה ללב שלהם. המצפון, הם ידעו באופן בסיסי מה מותר, מה עשו. אבל כשאלוהים נותן את התורה לעם ישראל, דעת החטא הלכה וגדלה. ואם תלכו היום לאפריקה, לאיזה שבט כזה נידח, תתפסו שם משהו, תגיד לו, תשמע, אתה חומד, הוא בטח לא ידע מה זה בדיוק, תסביר לו מה זה חמדנות, מה זה לא תחמוד, שאתה רוצה לקחת משהו שאסור לך לקחת, אסור לך, ואתה רוצה אותו, אל תיקח אותו, זו חמדנות. נותן דוגמה של אשת רעך וחמורו וצ... כל מה שאסור, חמדנות. תגיד לאחד כזה אפריקאי כזה בשבט נידח ברברי, תגיד, אתה חומד? הוא אומר, כן. האם אתה חושב שאתה עושה רע בכך? הוא אומר, אני? מה פתאום? לא עשיתי שום דבר רע. חטא החמדנות, איפה מתבצע? אני שואל אתכם, איפה? פה בפנים, בלב. בלב, במחשבות, אני מסכים. זה לא משהו חיצוני. אז אדם אומר רק, אני יכול לחשוב מה שאני רוצה, כל עוד אני לא פוגע ועושה רע למישהו אחר, אין עם זה בעיה. אבל יהודי לא יכול להצטדק. למה? כי בתורה כתוב לא תחמוד. עכשיו, אם יהודי חומד חלילה, הוא בבעיה. הוא עובר על אחת מעשרת הדיברות, הוא אשם לפני אלוהים. כי זה אסור. הוא יודע את האמת. אני חייב לומר בקשר לזה שלנו כמאמינים בישוע, רמת הדעת של החטא היא ברמה הכי גבוהה. אין יותר מזה. כתוב לא תרצח. הרבה אנשים אומרים, אני אדם טוב, אף פעם לא רצחתי, לא התכוונתי לצוער. יופי, חכם גדול, כמה אנשים רוצחים יש? מה ישו אומר לנו? מה זה לא תרצח? אתה אומר למישהו מילה קשה שפוגעת בו, רצחת אותו במילה, אתה לא צריך בפועל להרוג אותו. איזה שאלה, זה רמה הרבה יותר גבוהה. מה שכתוב בתורה זה הפסגה, לרצוח במילים, לא במעשה. זה היום ונורא. עכשיו, תראו, מסתבר שבני אדם, וצריך להבין את זה, יש דברים שהם מבינים. יש דברים שהם לא מבינים, שהם חוטאים. אני אתן כמה דוגמאות. אנשים שעושים דברים רעים, הם באמת לא יודעים את זה. מה דעתכם, אדם שאוכל יותר מדי, נקרא לי זולל, תבוא לבן אדם, גם תדעו לכם, אצל הדתיים זה לא חסר, הם מאוד מרגישים את האוכל במיוחד בשבת, להכין ארוחות, ארוחות דשנות. אני גם מסתובב מדי פעם בבני מרק, יש שם אנשים שנראים לא טוב. תגיד לאחד כזה, תשמע, אתה יודע שאכילת יתר כדבר מתמשך זה ממש חטא בני אלוהים? הוא לא הבין מה אתה רוצה מהחיים שלו. האם בתורה יש התייחסות לזוללות? אני לא מכיר. זוללות לפי הברית חדשה זה חטא למוות. שמי שעושה את זה לא יירש את מלכות אלוהים. הרבה אנשים לא מבינים את זה. מה הבעיה? אני אוכל כמה שמתחשק לי. אני לא פוגע בשום אדם אחר. אז מה הבעיה? מה אתה רוצה ממני? הם באמת בטוחים את זה. אדם שרגיל להתרגז. תשמע, אתה מגזים. מה אתה מתרגז על כל שטות? מה אתה רואה? אני כזה, מה אתה רוצה? ככה נולדתי. מה, אני אשם? כל דבר מעצבן אותי, יש לו פתיל קצר כזה. ברור שאתה אשם, לפי הברית החדשה, רוגז, זה חטא למוות. והרבה אנשים מרשים לעצמם, במשך כל ימי החיים, לכעוס, להתרגז, להתעצבן, כדרך חיים, לא רואים זה בעיה. אני כזה, אז מה? אני גם לא מציע להתגבר על זה, אבל זה חטא למוות. אחד הדברים לצערי המאוד נפוצים, כל הזנות שאנחנו מזכירים מדי פעם, היום, אתם יודעים, כשאני הייתי צעיר זה לא היה קיים ככה. אני לפני כמה, זה קרוב ל-50 שנה, למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, באמנות הסטודנטים. אתם לא תאמינו מה שאני אספר לכם. יראה לכם אולי לפני כמו 500 שנה. מסתבר, פתאום התגנב לאוזנינו שבאחד החדרים גר סטודנט, וחברה שלו מדי פעם נמצאת אצלו בלילה. כולנו היינו בשוק, איך זה יכול להיות? איך זה ייתכן שבחורה באה להיות עם החבר שלה בלילה ביחד באותו חדר? זה היה דבר חריג ונדיר, ואני אומר לכם, לפני 50 שנה. היום, בחור ובחורה, שהם חברים, חבר וחברה, אם הם לא חיים ביחד, מה שיוצא הם לא בסדר כנראה. פשוט זה נורמה חברתית. מובן לגמרי. ולא רואים בזה שום בעיה. שבחור ובחורה שהם לא נשואים זה לזה, אין להם קשר מחייב. הם חיים ביחד כמו בעל ואישה, יחסי מין מלאים. זו הזנות. הם יכולים להיפרד מתי שירצו, שום דבר לא מחייב אותם. אני פגשתי הרבה זוגות כאלה, אין מה לכעוס עליהם. אני אומר לכם שהם לא מבינים מה הבעיה. אומרים, אנחנו אוהבים אחד את השנייה, אנחנו רוצים לחיות ביחד, לבדוק אם אנחנו מתאימים כזוג להינשא, ונחליט יום אחד. הם לא רואים איזה בעיה. לפני אלוהים הם חיים בחטא. תודה לאל שאצלנו בתור המאמינים, מאמינות בישוע, הנורמה הזאת לא קיימת, תודה לאל. זה לא נכון שבחורה תתעסק עם כמה גברים, או גבר עם כמה נשים, עד שיום אחד יתחתנו. זה לחלוטין לא נכון. זה פוגע והורס אותם. אז יש דברים משום מה, אפילו ניאוף, לא תנאף. אני חושב שרוב האנשים מבינים שניאוף זה דבר רע. אם נניח אישה חושדת בעלה שהוא בוגד בה, זה נראה גרוע מאוד. למה? כי ניאוף, בגידה בחיי נישואין, יכול לפגוע בזוגיות, יכול לגרום לגירושין והרס המשפחה. אנשים מבינים את זה, וזה קורה לצערנו. אז זה לא טוב. אז ניאוף, בוא נאמר שהרבה אנשים מתייחסים לה בזהירות, לא לנאוף, אלה שנואפים מנסים לא להתאפס כמובן. אבל יש דברים, לא תרצח זה ברור. בעשרת הדיברות כתוב גם לא תנאף, ולא תגנוב, ולא תרצח, ולא תענר ברכה את שכיר. אני שאל, למה פולוס מתייחס במיוחד לחטא החמדנות, לא תחמוד, למה לדוגמה הוא לא כותב לא תגנוב? זה מופיע שם קצת לפניו, למה לא? תנסו לחשוב, יש כאן הבדל עקרוני בין שני סוגי החטאים האלה, של חמדנות וגניבה. מה ההבדל? ברור שגניבה זה רע, למה? נכון. אף אחד לא רוצה שיגנבו, את צודקת, ממנו. אני חושב שאף אחד לא עונה שגונבים ממנו. פעם פרצו לנו לתוך הדירה, גנבו כמה דברים, תודה לי, יצאנו בזול, לא נעים, תקם בבוקר, אתה, מישהו נכנס לך לבית בלילה. איזה דבר, אנשים גונבים, בלי סוף, רכבים, בלי סוף גונבים, אין להם בעיה. ואנשים מבינים שזה בעיה. עוד משהו, הבדל נוסף בחטא של גניבה ושל חמדנות. או, יפה מאוד. גניבה זה משהו חיצוני. אדם שגנבו לו את השעון, או לא משנה מה, הוא אין לי שעון, או אין לי משהו אחר, זה רואים את זה. חמדנות זה חטא פנימי. לא רואים אותו. לא רואים אותו. עכשיו, תבינו, ולא במקרה הוא בחר את חטא החמדנות שקורה בתוך ליבו של האדם. עכשיו, שלא נתן הבנות, לצערי הרב, הרבה אנשים לא מבינים שחטאים שבלב הם חטאים חמורים בעיני אלוהים. מאוד חמורים, למרות שאין להם, לפחות בשלב הראשוני, אין להם שום ביטוי חיצוני, לא רואים את זה. תנו לי דוגמאות לעוד כמה חטאים שבלב קנאה. איפה אדם מקנה? בלב שלו. ואם הוא מקנה במישהו, הוא לא ירגיש את זה. הוא שומע את זה בפנים. עוד שנאה. יש אנשים בבית הסוהר, הם רק מחכים ליום שמשתחררו, הם מלאי שנאה כדי לפגוע במישהו, אולי לרצוח אותו. המחשבות של רצח, זה דברים נוראים, שנאה, קנאה, גאווה. איפה זה גאווה? זה פה בפנים, בלב האדם. אדם מלא גאווה, זה חטא היום ונורא, וכדי לדעת שהחטאים האלה הם חטאים למוות, לפי הברית חדשה. שמי שחוטא אותם, הוא אבוד לנצח. למרות שהם בלב, בתוך הבן אדם, הם מאוד חמורים. חוסר אמונה. אם תבדקו בסוף חזון יוחנן, כתוב ברור, הלא מאמינים יושלחו לאש גיהנום. אין כזה דבר לא להאמין. אתה לא מאמין בלב, או שאתה לא מאמין בלב, אלוהים יודע. חוסר אמונה, חטא חמור ביותר. לכן הוא לקח דווקא את הדוגמה של החמדנות. לא במקרה, כי זה חטא פנימי. עכשיו, למה החטא הזה של חמדנות הוא גם מאוד מאוד חמור? מה דעתכם? חטאים שבלב, האם נשארים כל הזמן בפנים בלב? מה דעתכם? או שהם יבואו לידי ביטוי באופן חיצוני? מה דעתכם? כמובן שיבואו. אתם יודעים, יש אנשים מנסים להסתיר את המחשבות שלהם, שלא ידעו. אני זוכר פעם בבית ספר שבו לימדתי, היו שתי עובדות. הם הכירו כמה שנים, ואני ידעתי שאחת יש לה בטן מלאה, מה שנקרא, על אחרת. אבל הכל נראה שקט ורגוע באופן חיצוני. על כמה שנים, זה על כמה שנים. יום אחד הייתי במזכירות, בחדר של המזכירות. מה קרה? הייתה התפוצצות. זה היה צפוי שיקרה. פתאום אחת מהשתיים פתחה את הפה. היא לא יכולה כבר לשלוט עליו. ומה היא, מה היא לא אמרה? וצעקה ואית... כל מה שהיה בפנים יצא החוצה, רעל לא יתואר. זה פשוט היה בפנים ועכשיו יצא החוצה. זה קיים כל הזמן, הרבה זמן. אז מי שחושב שהחטאים נשארים רק בלב, הוא טועה. מהלב יוצאות המחשבות הרעות, והמחשבות הרעות מביאות למעשים רעים, כמובן. רשמתי לתת לכם כמה דוגמאות קטנות, שנבין על מה מדובר. נושאים של חמדנות. בואו אני אתן לכם כמה דוגמאות. תפתחו בבקשה ביהושע, פרק ז', ספר יהושע בתנ"ך, פסוקים 20 ו-21. בתור דוגמה קטנה, יהושע פרק ז'. פסוקים 20 אני מזכיר לכולכם, זה הסיפור של אחן. אתם זוכרים אולי? הסיפור של אחן. יהושע פרק ז', פרק 7, פסוקים 20 ו-21. אחרי שיהושע שאל את אחן, בסדר? 20-20. אני חושב שאתם מכירים, אני לא אחזור על כל המקרה מוכר. ויען אחן את יהושע ויאמר, אמנה אנוכי חטאתי לאדוני אלוהי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. אחן עכשיו מסביר את החטא שלו. מה הוא אומר? ויראה בשלל אדרת שנעל אחת טובה, ו-200 שקלים כסף, ולשון זהב אחד, 50 שקלים משקלו, שימו לב עכשיו, ואחמדם, ואקחם, והנה תמוני בארץ בתוך האוהל והכסף. תראו מה קורה כאן. אני אזכיר לכם, יהושע ציווה את עם ישראל לא לקחת שלל. אני זוכר, המאה מלחמה עם יריחו, הם הקיפו את יריחו, העיר נפלה, והם כבשו את כל העיר בלי נפגע אחד. אחרי זה, הבא בתור זה איי, אתם זוכרים. באים להילחם בעי, אתם זוכרים מה קרה? מפלה נוראית. מי זוכר כמה נהרגו מבני ישראל? לא לזכור. 36 אנשים נהרגו בניסיון הראשון לכבוש את עי. לא הצליחו. הם היו בהלם. מה קורה כאן? אלוהים לא איתנו. ואז אלוהים גילה שמישהו בעם השם, הוא פעל בניגוד למצוות אלוהים, ואני מזכיר להם, עשו הגרלה, הגיעו אל החן. הגיעו אליו. ואז... אומר לו יהושע, תגיד, מה עשית? ראית מה קרה? הוא ראה שמה, בעי, סליחה, ביריחו, הוא ראה שמה שלל, דבר שאסור לקחת. הוא חמד את הכסף, את כל הדברים העיקרים האלה, ולקח אותם, החביא באוהל שלו. חמדנות, ראה וחמד ולקח. תשימו לב, למה אני מדגיש? תראו מה התוצאות. הנה התחיל עם החן, אתם זוכרים מה היה סופו של החן? בגלל החטא הזה? הוא... וכל בני משפחתו וגם בעלי החיים שלו נסכלו למוות. זה מחזה קשה ביותר, לא פחות, מוות בסקילה. ואני מזכיר, לפני כן, בגלל החטא שלו, 36 נהרגו במלחמה נגד האי. למה? בגלל החטא החמדנות. כמה זה חמור לפני אלוהים. דוגמה נוספת קצרה, שנבין על מה מדובר כאן, אני אזכיר בקצרה, אתם זוכרים את גיחזי? הנער של אלישע, אני אזכיר בקצרה גם, מה זה חמדן הבן אדם הזה? היה עם אלישע נביא מאוד גדול, איש אלוהים. ואני אזכיר בקצרה מה קרה שם. נאמן, שר הצבא, היה לו צרעת, והוא בא אל אלישע שירפא אותו. אלישע מרפא אותו. אמר, לך תטבול בירדן 7 פעמים. כולו יצא נקי. הוא רצה לגמור לאלישע, לתת לו דברים מאוד יקרים, מתנות יקרות. האם אלישע הסכים לקבל? לא. גחזי רואה, הנער של אלישע, שאותו שר צבא נאמן מתחיל להתרחק. אבל הוא ידע שיש שם מתנות יקרות. הוא לא מוכן לוותר על זה. הוא רץ ואומר כביכול בשם אלישע, הוא שיקר את נאמן, כן, הוא צריך את הדברים האלה שרצית לתת לו. כביכול, אלישע שינה את דעתו. עכשיו הוא רוצה את זה, הוא שיקר. למה? כי הוא חמד. וכמובן שנאמן מאוד רצה לתת את זה לאלישע, הוא נתן בשמחה רבה, תקראו מה שכתוב שם, חליפות ועוד כסף וכך הלאה. מי זוכר מה היה העונש שבא לגחזי, זוכרים? צרעת. מחלת הצרעת זה מחלה איומה. גם מרים פעם, מי שזוכר, אחות של משה, אלוהים הכר אותה בצרעת. כל הגוף שלו חטף צרעת מיד עד יום מותו. וכתוב גם זרעו אחריו. למה? כי הוא חמד. אני אזכיר לכם את דוגמה האחרונה, יהודה איש קריות. מה הוא חמד? את הכסף. הוא רצה 30 שקלי כסף. תמורת הכסף הזה שהוא כל כך רצה אותו, הוא אב כסף, הוא הסגיר את ישוע לכהנים הגדולים, למנהיגי אדם, כדי שיוציאו אותו לאורג ויצלבו אותו על ידי הרומאים. למה? בגלל החמדנות. כך שחמדנות, נבין, החטא הזה, שפולוס מזכיר כאן, חטא חמור, הוא מביא לדברים מאוד חמורים. אני מזכיר לנו כולנו, לנו כמאמינים בישוע, אסור לחמוד. שום דבר ששייך לאחרים, בשום אופן לא. אני שוב אזכיר את המקרה הקשה המוכר של דוד המלך, שחמד את בת שבע, הוא ראה אותה מתרחצת, חמד אותה, ולמרות שנאמר לו שאישה נשואה, הוא שמע וידע את זה, היצר שלה כל כך חזק, שהוא לקח אותה ושכב איתה. הוא ידע, והוא חטא, ונענש, אנחנו מכירים את החיים של דוד, מה קרה לו אחר כך? הרסה את כל החיים. החמדנות הביא אותו לניאוף, שהוביל אותו לרצח של אוריה, בעלה של בת שבע. אז נבין, אנחנו צריכים להיות אנשים שמחים בחלקנו, להודות לאלוהים כל יום, זה מה שאני עושה לפחות, כל מה שהוא נותן לנו. הוא דואג לכל הצרכים, אין מה להסתכל לאחרים, אם יש להם רכב יותר גדול, בית יותר גדול, אני לא יודע מה. מה זה משנה? אני מודה למה שנותן לי, הוא יודע מה לתת, ולא חסר. מרוצים ומודים לאלוהים. החמדנות זה הרסני, זה חטא חמור שקיים בלב. הלב שלנו צריך להיות נקי לפני אלוהים כל הזמן. אני רק רציתי להזכיר רק עוד דבר קטן. אתם זוכרים מה נאמר לאנשים לפני המבול? יצר ליבו, מחשבות יצר ליבו, רק רע כל היום. זוכרים את זה? לפני המבול. אנשים חטאו בלב שלהם מהבוקר עד הלילה כל הזמן. מחשבות רצח, שנאה, קנאה, דברים רעים שכמובן באו לידי ביטוי במעשים שלהם. לא הייתה ברירה לאלוהים. הכל מקולקל, הכל רקוב. פתרון אחד, להשמיד אותם. אלוהים הטביע את כל האנשים האלה והמית אותם, חוץ מנוח ומשפחתו. הכל התחיל בלב הרקוב. תודה לאל שאנחנו מקבלים לב חדש, לב נקי, רוח חדשה את רוח הקודש. השבח להם. והייתי רוצה שיש לנו עוד כמה דקות, נעבור לפסוק 8. ברומים פרק 7, כן, נחזור לרומים פרק 7, פסוק 8. פסוק 8. בסדר, רומים פרק ז', פסוק 8. וימצא חטא סיבה לו במצווה לעורר בקרבי כל חימוד, כי מבלדי התורה החטא מת הוא. אני פשוט מדהים, האמת שכתובה כאן, אני אומר, טוב שאנחנו מבינים מה קורה כאן. החטא שקיים בנו מחפש במצווה סיבות כדי להתעורר יותר ויותר. יותר ויותר. המצוות שלנו מעוררים בנו את הרצון לחטוא. תן נסביר למה זה קורה. פשוט מדהים. כתוב, לא תחמוד? אתם מה הנטייה הטבעית של אנשים? כן לחמוד. לאנשים יש נטייה לעשות את מה שאסור. דבר מאוד חזק אגב. מה שאסור אני כן אעשה אותו. אתם יודעים מה? אני יודע מה זה לגדל ילדים, הרבה ניסיון. אתה מביא לילד 10 צעצועים. הנה, אתה מראה כאן בשורה, הבאת לו 10 צעצועים. מותר לך לשחק עם כל הצעצועים, פרט לצעצוע אחד. בצעצוע הזה עדיין אסור לך, עוד שנה נרשה לך לשחק. יש עוד 9 צעצועים, חסר לו משהו. מה יקרה? אתם יכולים לחש? יש לי קצת ניסיון בדברים האלה. הוא ירצה את הצעצוע אסור. למה? כי זה אסור. מה שמותר, אין לי בעיה, אני משחק את זה. אבל זה אסור, למה זה אסור? אני רוצה להבין מדוע, זה מסקרן, חשוב, זה מאתגר אותי. דווקא הדבר הזה, זה הטבע של הבן אדם. זה מדהים, דווקא מה שרע, יש את הרצון כן לעשות אותו. מה שאסור לנו לעשות. זה קיים בנו בטבע האנושי, זה תופעה מדהימה. אני אשאל אתכם שאלה, אתם מכירים מקום בעולם שאין בו בכלל עבירות תנועה? בכלל אפס. אתם מכירים? לא, שאלה טיפה קשה. אני מכיר. מקום שבו אין שום תמרור. שאין תמרורים. יש מקומות בעולם, אתם יודעים, גם בדרום לבנון שמעתי, אנשים שם נוהגים חופשי לגמרי. אין תמרורים. אין רמזורים. אין תמרור עצור. אין כזה דבר. אין תמרור הגבלת מהירות, תיסע על 50 קמ"ש. אין דבר כזה. אנשים עושים איך שבא להם. אף אחד לא מגביל אותם, הם עושים מה שהם רוצים. ברור, במקום שבו יש תמורים, אנשים חוטפים דוחות כל הזמן, כי הם עוברים, הם לא מקפידים לשמור את הנהלים האלה. כמובן, ואז הם אשמים ונענשים. הייתי רוצה קצת לומר, להרחיב קצת על הנושא הזה של הרצון לעשות את הדבר הרע. זה משהו מאוד חזק בבני אדם. יש פסוק מאוד יפה במשלי, תפתחו בבקשה, במשלי, פרק 9, נעבור זה בכמה דקות, משלי, פרק 9, פרוברבס, יודעת מה זה? פרוברבס, כן. משלי פרק 9, אני חושב אתם מכירים את זה, פסוק 17, אני מאוד ממליץ בבית לעבור על כל הפרק, זה פרק קצר, משלי פרק 9, פסוק 17, כן, רק נחכה דקה. שימו להם מה כתוב, אתם בטח מכירים את זה. נוהגים להשתמש זה מדי פעם. בסדר? משלי פרק 9, פסוק 17. אני אתחיל לקרוא מתי. מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם. אתם מכירים את זה? מה זה מים גנובים ימתקו? מים, כשאדם גונה מים, הם יותר מתוקים, הם יותר טעימים. תחשו, בתקופה הישנה, זה לא כמו אצלנו שאתה פותח את הברז. היו בארות, כל אחד מצד באר שלו, ממנו לקח מים. אבל אם בן אדם הלך וגנב מים מבאר אחרת, משום מה, המים האלה נראו לו הרבה יותר טובים מהמים שהוא לקח מהבאר שלו. הוא גנב את המים האלה. הרבה יותר טוב. זה גנוב, לא סתם. מה הוא אומר כאן? מה זה לחם סתרים? לחם שאדם גנב אותו, זה, הוא לא עפה אותו. הוא גנב אותו. הוא אוכל אותו בסתר. למה הוא אוכל בסתר? שאף אחד לא יראה אותו. הוא גנב אותו, שלא ידעו את זה. מסתבר שלחם גנוב יש לו טעם הרבה יותר טוב מהלחם שהוא אוכל כל יום, למרות זה אותו לחם בדיוק, כי זה גנוב. אז מה אתם אומרים? זה נכון לנסות להשיג דברים חלילה שאסור לו להשיג? חס וחלילה. מי יודע מי אומר את המשפט הזה, אתם יודעים? חייבים לראות טיפה את ההקשר בכל זאת. אם תסתכלו פסוק 13, הוא אומר שמה, אשת כסילות. בפרק הזה אני אגיד בשתי מילים, מדובר על שתי נשים. האישה הראשונה, תסתכלו בתחילת הפרק, חכמות בנתה ביתה, האישה הראשונה, אישה חכמה, נותנת עצות חכמות, האישה הראשונה. לדוגמה, פסוק 10, תחילת חוכמה יראת אדוני, ודעת קדושים בינה, זה עצות טובות. ועכשיו שימו לב כאן, מפסוק 13, מדובר על אישה טיפשה. מה העצות של אישה טיפשה? הנה, כן, מים גנובים, כדאי לך לגנוב את המים האלה. ולחם סתרים אינם, תשיג לחם גנוב, זה יהיה לך הרבה יותר טוב. ואם תבדקו את ההקשר כאן, אני אקרא פסוקים, תקראו שוב, 16, אני אקרא 14 ו-15. וישבה לפתח ביתה על כיסא מרומי קרת, לקרוא לעוברי דרך המיישרים אורחותם. מי פתי, יסור הנה, וחסה לב אמרה לו את מה שהיא אומרת. מי מדובר כאן? אישה מושחתת, שבאה לפתות גברים שיבואו אליה. בימי נוער, כן, כדאי לך לעשות את המעשה הזה. אתה תהנה ממה שאתה תעשה. מדובר כאן על ניאוף. שוב, חטא של מין. ניאוף. לא נעים להגיד, לא פעם, גבר, יכול גם על אישה כמובן, שבוגד באשתו, נואף, וזה קורה לצרינו הרבה. תראי מה קורה. מתברר שהוא יותר נהנה מאותה אישה שהוא נואף איתה מאשר משתו. למה? כי זה אסור. עובדה שהוא ממשיך לעשות את זה. ואחרי זה גם זה נמאס, אז הוא לא אישה אחרת. אגב, זה לא נגמר, זה לא יכול להיגמר. זה הטבע של בני אדם. לעשות את הרע. זה הטבע של בני אדם. לכן שאנחנו, אם אני אחזור רגע אחד לרומים, פרק ז', פסוק 8, וימצא חטא סיבה לו מצווה לעורר בקרבי כל חימוד, בגלל זה אסור, אני כן אעשה את זה. כי בבלדי התורה חטא מתו. אני חוזר, לפני שניתנה התורה, חמדנות לא נחשב חטא. ועוד הרבה דברים נוספים, הם לא נחשבו לחטא. כתוב, לא תישא את שם אדונייך על השווא. אחת מעשרת הדיברות. איך אנשים ידעו את זה? לא תישבע, ישו אומר, לפי התורה מותר להישבע. ישו אומר, אסור להישבע. יש לו שינת דברים כמובן. בוא נאמר ככה, בני אדם לא רוצים הגבלות, רוצים חופש לעשות מה שמתחשק להם, מה שטוב להם, בלי מגבלה. מה התורה עושה? התורה מגבילה. זה מותר, זה אסור. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב לך, אז לא, 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 אסור. אנשים לא רוצים את זה. והם מתקוממים ורוצים לעשות את מה שאסור. ולכן בגלל התורה החטא של עמנו הלך וגדל. כשאנחנו לומדים את האמת החשובה הזאת, כמה חשוב שאנחנו נקשיב לעצות של החוכמה, במשנה יש המון דברי חוכמה בלתי רגילים, ואני הגעתי מסקנה פשוטה, תאמינו לי, לפני הרבה שנים, תודה לי שגדלתי על האמונה, הכי טוב לא להסתבך, לא להסתבך, הכי טוב להימנע. אתה רואה ביצה תובענית, אל תתחיל להיכנס פנימה. אל תתחיל, אתה עלול לשקוע ולא לצאת. אתה רואה משהו מסוכן, תעקוף אותו. אל תיכנס לתוכו. משהו רע, משהו מכוער, דבר חטא, תתרחק מזה. כמה חשוב שכל הזמן נשמור על עצמנו, כל יום, נקיים וטהורים, רצויים לפני אלוהים, ונהיה מאושרים בכל דרכים. ובואו נעצור כאן. אנחנו כל פעם מקוטעים, אין ברע, כי רוצים להעמיק בפסוקים, פעם באה בזאת, אין להמשיך הלאה.